say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי זך באייר כ"ז באייר תש"פ, מסכת שבת, דף עין וב. תחנת רדיו קול חי, זוהי האכסניה לדבר השם, והתדרים, דרכם מגיע כל התורה אל בתיכם, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אלו הם דברי ימי עם ישראל ביום הזה זך באייר. במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, לפי החודשים, בסוף פרק ב' המיוחד לחודש אייר, החודש השני מחודשי השנה, נאמר שהיום הזה היה יום טוב, כי בימי מלכות יוון היו מביאים אתרות ורד ותולים אותם על פתחי עבודה זרה שלהם, על פתחי החנויות ועל פתחי החצרות, ושרים שיר לעבודה זרה וכותבים על מצח שור ועל מצח חמור שאין לבעליהם חלק באלוקי ישראל, כמו שהיו פלישתים עושים. וכשגברה יד בית חשמונאי, ביטלום ועשהו יום טוב. היום הזה, לפני 53 שנים, גברה יד ישראל בעזרת השם ובישועתו, וקברי אבות ושריד בית מקדשנו שבו לידי עם ישראל, בעזרתם של הקדושים והתאורים, שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ונפלו על קידוש השם. תן נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם יגן עלינו, ובמירה בימינו, תהיה תחיית המתים, ויקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. זך באייר יום ירושלים תש"פ, זה בגמטריה 1682. בדיוק הפסוק בתהילים ל"ז, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. וגם הפסוק בתהילים כ"ד, ישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוקי ישעו. כשמוסיפים לזך באייר יום ירושלים תש"פ, את הדף היומי מסכת שבת עין וב, זה בגמטריה 2560, בדיוק הפסוק בתהילים חי, השם סלעי ומצודתי, ומפלתי אלי צורי החסבו, מגיני וקרן אישי מסגבי. וגם הפסוק בתהילים קוף ממהי, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. והיום גם מבית לעומר, ומלבד העובדה שמבית זה ראשי התיבות של שמי, וגם גמטריה של המילים אבטח בך, וגם גמטריה של עודי השם. עם שבח והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו בעזרת השם, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו, פותחים עם מצווה אחת מהתורה שבכתב על פי ספר החינוך, ואנחנו משננים את הדברים הכתובים בשורשי החינוך, עם הערות מתוך החיבור מצוות השם, המסדר את תרי"ג המצוות כמניין הרמב״ם, פרטיהם והלכותיהם בקצרה, לרבי ברוך בן רבי צבי הירש אלפרין, זכר צדיק לברכה. לאחר מכן, פרק השינון והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ע"ה במסכת שבת, נעשה זאת דרך מתן תשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה שהצגנו בסיום השיעור אתמול, ואז נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ע"ו במסכת שבת. לאחר תלמוד תורתנו בדף ע"ו במסכת שבת נציג שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. פנינתנו שונה הלכות, מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי, ונחתום את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית, שתי משניות מתוך מסכת קריטות, במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה. פותחים כאמור עם מצווה אחת מהתורה שבכתב היום הזה, מצווה עין א', מתוך פרשת משפטים שבספר שמות. שלא לקלל הנשיא, משורשי המצווה לפי שאי אפשר ליישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים. לעשות מצוותו ולקיים גזירותיו מפני שדעות בני אדם חלוקים זה מזה, ולא יסכימו כולם לעולם לדעה אחת לעשות דבר מכל הדברים. ומתוך כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות, ועל כן צריכים לקבל דעת אחד מהם עם טוב ועם רע, למען יצלחו ויעסקו בעסקו של עולם. פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת ופעם ההפך, וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמור, ומאחר שהממונה לראש. סיבה אל התועלת שאמרנו, הן שהוא גדול להדריכנו בדרכי הדת, או גדול במלכות לשמור איש מרעהו שתקיף ממנו, ראוי הדבר וכשר שלא נקל בכבודו, וגם שלא לקללו אפילו שלא בפניו וכל שכן בפני עדים, כדי שלא נבוא מתוך כך לחלוק עמו, לפי שההרגל הרע שהאדם מרגיל עצמו בינו לבין עצמו הוא סוף מעשהו, והמחלוקת כבר עליו אמרנו, ההפסד הנמצא בשבילו. בפרשה נאמר ונשיא בעמך לא תאור, המילה נשיא כולל מלך וראש הישיבה של סנהדרין שיש לו נשיאות ראש, הן מצד התורה או שלטונות והמקללו, בשם או בכינוי לוקה. נמצא לוקה ג' מלכות, א' משום אלוקים לא תקלל, ומשום ונשיא בעמך ומשום לאו הכולל כל ישראל, ונוהג בסחרים ונקיבות כשיש לנו מלך או ראש סנהדרין. זוהי מצווה עין א' מתוך התורה שבכתב, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי. בסייעתא דשמיא, הפרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, דף עין ה' במסכת שבת. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מהו המגוש ומה הנפקמינה בין הפירושים והתשובה? לרב זה מין הדוק בעבודה זרה ולשמואל מחשף. הנפקמינה שממין אסור ללמוד כלום, והלומד חייב מיטה ומחשף מותר. שאלה שנייה, אם חייב על פציעת חילזון מת והתשובה לרב יהודה חייב משום דש, ולחכמים אינו חייב כי אין דישה אלא בגידולי קרקע. שאלה שלישית, מדוע לרב הפוצע חילזון חי פטור, משום שמתעסק הרי אבי פסיק רישה, והתשובה, נוח לאדם שיחיה כמה שיותר כדי שציבו יהיה טוב יותר, ולרשי פטור משום שאכפת לו שלא ימות, ולתוספת משום מלאכה שאין צריך לגופה. שאלה רביעית, איזו מלאכה מוסיפה הגמרא שלא כתובה במשנה והתשובה סרטוט? שאלה חמישית, האם אפשר למלוח בשר בהרבה מלח והתשובה? לרבה ברבונה אסור משום מעבד ולרבה מותר הועיל ואין עיבוד בו אוכלין. השאלה האחרונה על דף עין ה', במה חמורה מלאכת מוחק מהכותב והתשובה? שאם מחק אות גדולה וראוי לכתוב במקומה בית אותיות חייב, ואילו בכתב אות אחת גדולה, פטור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו את תלמוד תורתנו אתמול. דף עין ה' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי ורעי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זך באייר תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין וו במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ה' עמוד ב' מן המשנה המצויה 12 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים ועוד כלל אחר אמרו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו מבארת את הכללים הנדרשים לדבר שמוציא מרשות לרשות כדי לעבור על מלאכת הוצאה. והתחיל התנה בביור מלאכת ההוצאה, משום שדרך התנה לפתוח במה שסיים, ומלאכת הוצאה היא המלאכה האחרונה במניין למתת המלאכות שנשנו במשנה לאלף דף עין ג', או משום שמלאכה זו מצויה ביותר, כך אומר התוספות יום טוב. אומרת המשנה בדף עין ה' עמוד ב' ועוד כלל אחר אמרו, מלבד הכלל הגדול ששנינו בתחילת הפרק לאל בדף סמך זין עמוד ב', כל הקשר להצניע כל שהוא מין שראוי ועשוי לצורך בני אדם, והם מצניעים כמוהו ויש בו שיעור שרוב בני אדם עשויים להצניע אותו והוציאו בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא הדין אם הכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד או שטלטלו 400 ברשות הרבים, חייב חטאת עליו, כל אדם שהוציאו חייב עליו חטאת, ואפילו אם הוא עשיר שאין שיעור זה חשוב לו. וכל דבר שאינו קשר להצניע שאינו עשוי לצורך בני אדם, וכן כל דבר שהדרך להצניעו אבל אין מצניעים כמוהו, אין בו שיעור הראוי להצניעו, והוציאו בשבת אינו חייב חטאת אלא המצניעו. אם יש אדם שדבר זה חביב אצלו והצניעו והוציאו מרשות לרשות, חייב חטאת, אבל שאר בני אדם שהוציאו מרשות לרשות, פטורים. נמצא שכדי להתחייב בהוצאה צריך שיתקיימו בדבר שהוציא שני תנאים, א' שיהיה מין העשוי לבני אדם, ב' שיהיה בו שיעור שראוי להצניעו, אבל אם חסר תנאי אחד, המוציאו פטור מחטאת. כך אומר המגיד משנה בהלכות שבת פרק חי הלכה חף בית ברמב״ם, והסכים איתו הפני יהושע. והעוד וף ששנינו בהמשך המשנה, ואין מצניעים כמוהו שיש לדקדק ממנה שרק אם חסרו שני התנאים הוא פטור, היא וף המחלקת, והרי זה כמו היה כתוב, או, כך מסביר רבי עקיבא איגר. והמשנה הזו למדנו ופירשנו לפי דברי רשי, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שכל הקשר להצניע פירושו שהוא ראוי להצנעה ולשמירה ולא ייפסד ויתקלקל כשישמרוהו. ומצניעים כמוהו שהוא מן החשוב לאדם ואינו מצוי ביותר, שאם אין מצניעים אותו מחמת רוב מציאותו ופחיתותו והוציאו בשבת, פטור עליו. זוהי המשנה שלנו בדף ה' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה כל הקשר להצניע ומצניעים כמוהו והוציאו בשבת חייב חטאת. מבארת הגמרא מה באתנה למעט בזה. כל הקשר להצניע להפוק אימי, מה באתנה למעט מן הכלל הזה? כלומר איזה דבר נחשב שאין ראוי להצניעו ואין חייבים על הוצאתו? משיבה הגמרא רב פאפה אמר בא להפוק איזה בא למעט דם נידה, שאינו חשוב ואין הדרך להצניעו. שואל הרן, מדוע אין הדרך להצניע דם נידה? והרי צריך להראותו לחכם אם הוא טהור או טמא, והוא מתרץ שכדי להראות לחכם די בכתם שעל עד, ואין צורך להצניע את הדם עצמו. ועוד הוא מתרץ שדברי רב פאפה נאמרו על דם שכבר הראו לחכם וטמאו, ועל כן נקרא דם נידה. מרוק ואמר שהתנא בא להפוק איבא למעט עצי השירה של עבודה זרה שאסורים בהנאה ואין הדרך להצניעם. מבארת הגמרא הנפקמינה ביניהם, מאן דאמר לרב פאפה שאמר שהתנא בא למעט הוצאת דם נידה מפני שאינו חשוב, כל שכן שאין חייבים על הוצאת עצי השירה, כיוון שאסורים בהנאה ומאוסים הם וצריך לאבדם. ומאן דאמר ולמרוק ושאמר שהתנא בא למעט הוצאת עצי השירה, יש לומר שדווקא עצי השירה אינם ראויים להצניע, כיוון שאסורים בהנאה והם מאוסים וצריך לאבדם. אבל דם נידה, מצנה ללה, שונרה, אדם רגיל להצניעו כדי לתנו לחתול וחייבים על הוצאתו בשבת. ואירת הגמרא את טעמו של רב פאפה הסובר שאין אדם מצניע דם נידה, ואידך ורב פאפה שאינו מחייב על הוצאת דם נידה, אף שראוי לתנו לחתול, זה משום שסובר, כיוון דחלשה, כיוון שהאדם שחתול אוכל דמו נחלש, לא מצנה לי, לכך אינו מצניע דם נידה כדי להכילו לחתול. וביארו התוספות במסכת נידה בדף י"ז עמוד א' דיבור המתחיל שורפן, שכל דבר הבא מן האדם שמאבדים אותו מזיק לאותו אדם, כגון שריפת ציפורניים, ולכן השורפן חסיד, ששורפן אף על פי שמזיק לו. אבל רבנו פרחיה פירש שחלשה דעתה של האישה לפי שהיא סבורה שהיא מסתכנת בהצנעת דמה, ולכן אינו מצניעו, והתל תורה פירש שאכילת דם הנידה מחלישה את החתול. והביא מהרמב"ן בספר ויקרא פרק חי פסוק י"ט שדם הנידה הוא סם המוות וממית כל בעל חיים שישתה אותו יאכלנו. ובמסכת עבודה זרה בדף למד עמוד ב' אמרו שארס נחש אינו מזיק לחתול, ולכן גם ארס דם נידה אינו ממית את החתול אלא מחלישו. מוכיחה הגמרא שמשנתנו אינה כדעת רבי שמעון. אמר רבי יוסי בר חנינא, היי כלל זה ששנינו במשנתנו שדבר יעשוי לצורך בני אדם ויש בו שיעור שראוי להצניעו לרוב בני אדם אסור בהוצאה אף לעשיר, שאין שיעור זה חשוב אצלו, דלא כרבי שמעון. זה לא כשיטת רבי שמעון, דהי כרבי שמעון. אמר, רבי שמעון אומר לכמה למדף עין וו עמוד ב' לגבי השיעורים שהוזכרו במשנה לעניין הוצאת משקין, לא אמרו כל השיעורים הללו אלא למצניהן, לסתם בני אדם שדרכם להצניע את השיעור הזה, גם אם לא יצניעו בפועל. אבל השיר שאין דרכו להצניע את השיעור הזה, אם מוציא שיעור זה פטור, וזה שלא כדעת משנתנו, שגם השיר המוציא דבר שיש בשיעור הראוי לרוב בני אדם, חייב. ועוד שנינו במשנה וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו והוציאו בשבת, אינו חייב אלא המצניעו. אמר רבי אלעזר, הכלל זה ששנינו במשנתנו שכל שאין מין עשוי לצורך האדם ויצניעו אדם אחד, הוא מתחייב על הוצאתו ואחרים פטורים, דלא כרבי שמעון בן אלעזר, דתניא. שנינו ברייתא לקמן בדף צדי א' עמוד א', וכן במסכת צבחים בדף מ"ז. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל דבר שאינו כשר להצניע מפני שאינו מין חשוב, וכן כל דבר שאין מצניעים כמוהו מפני שאין בו שיעור חשוב הראוי להצניעו, והוכשר לזה, ויצניעו, יחשיבו אדם אחד ויצניעו, ובא אדם אחר והוציאו לאותו חפץ שיצניע הראשון, נתחייב זה שהוציאו במחשבה של זה שיצניעו. כלומר, שהמוציא חפץ זה חייב עליו, אגם שאין בו שיעור, מפני שמחשבת המצניע נתנה לו חשיבות. ומדברי רש"י לקמן בדף ע"ח, משמע שחיובו של המוציא משום המצניע הוא רק כשהוציא על דעת המצניע, הוא חגון בתלמיד שאמר לו רבו לפנות מקום לסעודה, שכיוון שמוציא עבור רבו ועל דעתו, די בזה שרבו יחשיבו ויצניעו כדי לחייב את התלמיד שהוציא. אבל אדם אחר המוציא על דעת עצמו, אינו מתחייב גם לרבי שמעון בן אלעזר, משום מחשבתו של המצניע. ואילו תוספות לקמן בדף ע"ח עמוד א', דיבור המתחיל עטו, ועוד ראשונים כותבים שלשיטת רבי שמעון בן אלעזר, כל המוציא פחות מכשיעור שאחר יצניעו, גם אם הוציאו על דעת עצמו הרי הוא חייב, ואם הוציאו עבור המצניע, גם לדעת חכמים חייב. שכיוון שהוצאתו לדעת האדם שיצניע, גם שיעור חשיבותו של הדבר שהוציא, נעמד על פיו. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף עין וו עמוד א'. משנה זו מפרטת שיעורם של מאכלי בהמה שונים כדי להתחייב על הוצאתם. המשנה הקדימה לפרט שיעורי מאכלי בהמה קודם שפרטה שיעורי מאכלי אדם, שהם נשנו לקמן בדף עין וו עמוד ב', משום שאמרו חזל במסכת ברכות דף מ' עמוד א', אסור לאדם לאכול קודם שיאכיל את בהמתו שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחר כך נאמר, ואכלת ושבעת. והמשניות מכאן ואילך מפרטות שיעורי מינים שונים שמוציאם בשבת חייו, במזיד והתראה חייו סקילה, ובשוגה קורבן חטאת, ובפחות מהם פטור. והשיעורים שנאמרו במלאכות שבת, ולאו דווקא במלאכת הוצאה, אלא גם בשאר מלאכות, נאמרו רק לעניין חיוב סקילה וקורבן חטאת. אבל עניין איסור תורה, גם אם עשה פחות מהשיעור, עובר על איסור תורה. שהרי נפסק להלכה שחצי שיעור אסור מן התורה. כאמור במסכת יומא בדף עין ג' עמוד ב'. כל זה לדעת רש"י והריטב"א והמאירי והגאות אושרי, וכך הוכיח והכריע בביור הלכה בסימן ש"מ, אבל הרמב"ן ובפירוש המיוחס לר"ן בשם הרואה כתבו שהמוציא פחות מכשיעור איסורו מדרבנן בלבד. אומרת המשנה בדף עין וו עמוד א', המוציא תבן, החלק התחתון של השיבולים, הזנב לאחר שנקצרו מן השדה נקרא תבן. המוציא תבן שיעורו להתחייב הוא כמלוא פי פרה, מפני שהתבן הוא מאכל פרה. המוציא עצה, תבן של קטנית, כפי שתבאר הגמרא, שיעורה להתחייב הוא כמלוא פי גמל, שהוא יותר ממלוא פי פרה. אבל על כמלוא פי פרה אין חייבים, מפני שהעצה אינה ראויה לפרה, אלא על ידי הדחק. המוציא עמיר, קשין של שיבולים, והערוך פירש שהעמיר הוא קשין של טלטן, והתפארת ישראל כתב שהוא החלק הדק העליון של הקש שהוא רך וראוי גם לטלה, שיעורו כמלוא פי טלה, מפני שהוא מאכל טלה. המוציא הסבים שיעורם כמלוא פי גדי, שהוא פחות מפי טלה, מפני שמאכל גדי. אמיר שראוי לטלה ולא לגדי אין חייבים על הוצאתו, אלא כמלוא פי טלה. אבל הסבים ראויים גם לטלה וגם לגדי, ולכן חייבים עליהם אפילו בשיעור קטן, שהוא כמלוא פי גדי. המוציא עלי שום ועלי בצלים. עלי בצלים הם כמין יד הגדילה בראש הבצל, אבל הגדל סביבות הבצל אינו נקרא עלי להקליפה, אומר התוספות יום טוב. המוציא עלי שום ועלי בצלים הם מלחים שיעורם כגרוגרת, תאנה יבישה, משום שראויים למאכל אדם, ושיעור הוצאת מאכלי אדם הוא כגרוגרת. אבל אם הוציא רק כמלוא פי גדי אינו חייב, מפני שכשהם מלחים אינם ראויים לאכילת גדי. ואם הם יבישים שיעורם כמלוא פי גדי, משום שהם מאכל גדי. מוסיפה המשנה ואין מצטרפים מינים אילו זה עם זה להשלים השיעור הנצרך כדי להתחייב על הוצאתם, מפני שלא שוו בשיעוריהן, שלכל מין יש שיעור אחר שחייבים על הוצאתו, ולא ייתכן שמין ששיעורו גדול ישלים מין ששיעורו קטן. ולהלן תבהר הגמרא שרק מין ששיעורו גדול אינו מצטרף להשלים למין ששיעורו קטן, אבל להפך, מין ששיעורו קטן מצטרף להשלים מין ששיעורו גדול. וכן מינים השווים בשיעוריהם, כגון הסבים ועלי שום ובצלים יבישים, ששיעורם כמלוא פי גדי, מצטרפים. זו היה המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה ששיעור העצה שחייבים על הוצאתה בשבת הוא כמלוא פי גמל. מבררת הגמרא מהי עצה? משיבה הגמרא אמר רב יהודה תבן של מיני קטנית. ותבן ששנינו במשנה ששיעורו כמלוא פי פרה הוא תבן של תבואה ראוי לאכילת פרה. ולכן שיעורו כמלוא פי פרה, אבל תבן של קטנית, דהיינו עצה, אינו ראוי לפרה אלא על ידי הדחק. והוא ראוי לגמל, ולכן שיעורו כמלוא פי גמל. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים אודות חילוקי השיעורים השנויים במשנתנו. קהת הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, המוציא תבן כמלוא פי פרה שהוא השיעור שחייבים על הוצאתו, אלא שהוציאו כדי להכילו לגמל שמלוא פיו גדול ממלוא פי פרה. רבי יוחנן אמר חייב חטאת אף שלא הוציא שיעור הראוי לאכילת גמל, כיוון שתבן ראוי לאכילת פרה, והוציא שיעור תבן הראוי לאכילת פרה. רבי שמעון בן לקיש אמר פטור מחטאת, שכיוון שהוציאו לאכילת גמל, צריך שיהיה בו מלוא פי גמל, ובמלוא פי פרה אין די כדי להכיל גמל. דנה הגמרא בדעת רבי יוחנן. אומרת הגמרא, באורתא אמר רבי יוחנן אחי בערב, אמר רבי יוחנן כך שחייב, לצפרא הדרבי, למחרת בבוקר חזר בו ואמר שפטור, וכדעת ריש לקיש. אמר רבי יוסף שפיר עבד דהדר, טוב עשה רבי יוחנן שחזר בו ופטר, דה לא חזי לגמל, שהרי הוציאו עבור אכילת גמל, ושיעור כמלוא פי פרה אינו די לאכילת גמל. ואף שלגבי שיעור גרוגרת האמור אצל מאכלי אדם הוא הלכה למשה מסיני, וכן לגבי שיעורי משקין, אין לחלק בין סתם בני אדם לעוג מלך הבשן כמו שאמרו במסכת יום הדף פי עמוד ב'. ומכל מקום סבר רבי יוסף שלעניין מאכל בהמה תלוי הדבר בכוונתו אם הוציאו לפרה או לגמל. כך מסביר הפני יהושע ובאטוון דאורייתא בייר שאבי ורב יוסף נחלקו אם במלאכת שבת הולכים אחר המחשבה או אחר המעשה. שרב יוסף סובר שהולכים אחר המחשבה, וכיוון שחשב להוציא לגמל ושיעור זה אינו ראוי לגמל, אין במעשיו מלאכת הוצאה ופטור. ולא אביי סובר שהולכים אחר המעשה, ומכיוון שעשה מעשה והוציא שיעור הראוי לפרה, אין המחשבה מפקיעה שם מלאכה מן המעשה הזה. אמר לאביי לרב יוסף עד רבה, כדי מעיקר המסתבר, מסתבר יותר כמו שאמר רב יוחנן בתחילה, שמוציא תבן מלא פי פרה להכילו לגמל חייב, דאחזי לפרה. שהרי הוציא תבן בשיעור הראוי לאכילת פרה, ושיעור חשוב הוא. ומחשבתו שחשב להכילו לגמל, אין בה כדי לבטל חשיבותו של התבן בשיעור זה. רבין מעמיד באופן אחרת מחלוקתם, אלא קיית הרבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר, המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל, דקולי אלמא לא פליגי דחייב, בין רבי יוחנן ובין ריש לקיש אינם חולקים, שהוא חייב חטאת, ומהטעם שאמר אביי, ששיעור זה ראוי לאכילת פרה. כי פליגי, לא נחלקו אלא במוציא עצה הראויה לאכילת גמל בשיעור כמלא פי פרה כדי להכילו לפרה, והעצה אינה ראויה לאכילת פרה, אלא לידי הדחק. ואיפכה איתמר, והשיטות נאמרו להפך מכפי שרבדים מהמרם. שרב דימי אמר שרבי יוחנן מחייב וריש לקיש פותר, ואילו רבין אמר להפך, שרבי יוחנן פותר וריש לקיש מחייב. רבי יוחנן אמר פטור וריש לקיש אמר חייב. ומבאר את הגמרא, רבי יוחנן אמר פטור, משום ששיעור עצה שחייבים על הוצאתה הוא כמלא פי גמל. וזה שהוציאו כמלא פי פרה, אף שהוציאו לצורך אכילת פרה, הרי הוא פטור. משום שאכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה. ולכן אין השיעור הזה חשוב בכך שהוא ראוי לאכילת פרה. ריש לקיש אמר חייב. כיוון שהוציאו לאכילת פרה, די בשיעור מלא פי פרה, ואף שאינו ראוי לה, אלא על ידי הדחק. אכילה על ידי הדחק, שמע אכילה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שיעור הוצאת אמיר הוא כמלא פי תלה. מקשה הגמרא והתניא שנינו בברייתא ששיעור הוצאת אמיר הוא כגרוגרת. מתרצת הגמרא אידי ואידי חד שיעור ההוא. מלא פי תלה וגרוגרת, שיעור אחד הוא. ונקת התנא שיעור מלא פי תלה ולא שיעור גרוגרת כדי להשמיענו. שהטעם שנתנו בו חכמים את השיעור הזה הוא מפני שהוא מאכל תלה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל, אידי ואידי חד שיעור ההוא. והברייתא נקטה שיעור גרוגרת ולא שיעור מלא פי תלה, כדי להשמיענו שהשיעור של פי תלה ששנינו במשנה הוא כגרוגרת, שהוא שיעור ידוע, אומר הריטב"א. שנינו במשנה עלי שום ועלי בצלים לחים כגרוגרת ויבישים כמלא פי אגדי, ואין מצטרפים זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן. מבארת הגמרא שיש אופנים שמצטרפים זה עם זה. אמר רבי יוסי בר חנינא, מה ששנינו שאין מצטרפים מפני שלא שוו בשיעוריהן, היינו לשיעור החמור שבהן. שיעור חמור הוא השיעור המועט שכבר בשיעור כזה חייבים עליו, ושיעור קל הוא השיעור המרובה. כלומר, להשלים לשיעור הקטן שביניהם, וכגון, שאם יש לו עלי שום ועלי בצלים יבישים ששיעורם חמור, פחות מכמלו פי גדי, לא יועיל צירוף עלים לחים ששיעורם קל, להשלים את השיעור החמור של כמלו פי גדי. אבל מצטרפים לשיעור הקל שבהן, כלומר, להשלים לשיעור המרובה שביניהם, וכגון, שאם יש לו עלי שום ובצלים לחים ששיעורם קל, פחות מכגרוגרת, יועיל צירוף עלים יבישים ששיעורם חמור להשלים את השיעור הקל של כגרוגרת ולחייב את המוציא. וכתבו התוספות בדיבור המתחיל, מפני שאם הוציא הצעה שאין בה כמלא פי גמל ותבן הראוי לפרה משלימה למלא פי גמל, חייב, משום שאפשר שאגב הצעה, גם התבן ראוי לאכילת הגמל. משמע מדברי התוספות שאם לאחר הצירוף אינו ראוי לא לאכילת פרה ולא לאכילת גמל, אינו חייב, כי נמצא שהוציא דבר שאינו ראוי לכלום. כך אומר הראם אורביץ. מקשה הגמרא על דברי רבי יוסי בר חנינא, וכל דלא שוו בשיעורי ומי מצטרפין, וכי דברים שאין שיעורם שווה מצטרפים זה עם זה לשיעור הקל, דהיינו לשיעור המרובה, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת כלים פרק זך, משנה ב' לעניין שיעורי הבגדים שמקבלים תומה. הבגד העשוי מצמר ופשתים שיעורו לקבל תומת מדרס, כל דבר הראוי להישב או לשכב עליו והניח עליו עזב את כובדו, נטמע תומת מדרס, ואפילו אם היה דבר המפסיק בינו לבין עזב. ותומת מדרס תומה חמורה היא שנעשה הדבר הנטמע אב התומה כמו עזב. אם כן, נאמר שם במשנה במסכת כלים, הבגד העשוי מצמר ופשתים שיעורו לקבל תומת מדרס הוא שלושה תפחים על שלושה תפחים. אבל עניין שאר תומות, כגון תומת מת, אין צריך שיהיה בבגד שלושה על שלושה תפחים, אלא די שיהיה בו שלוש על שלוש אצבעות. והשק העשוי מנוצות של עיזים שיעורו לקבל כל תומה, בין תומת מדרס, בין תומת מת וכיוצא בו, ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, והעור שיעורו לקבל כל תומה חמישה תפחים על חמישה תפחים, והמפץ, מין מחצלת העשויה מקנים או מגמי, שיעורו לקבל כל תומה שישה תפחים על שישה תפחים. ותני עלה, שנינו במסכת מעילה דף חי עמוד א' על המשנה הזו, הבגד והשק, השק והעור, העור והמפץ מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור הקל המרובה הראוי לקבל תומה, וכגון, אם אין בשק ארבעה על ארבעה תפחים, הבגד שהוא חמור ממנו משלימו, וכן אם אין בעור חמישה על חמישה תפחים, השק שהוא חמור ממנו משלימו. וכן אם אין במפץ שישה על שישה תפחים, העור החמור ממנו משלימו, ומכשירו לקבל תומה. ודווקא באופנים אלו מצטרפים דהיינו הבגד והשק, השק והאור, האור והמפץ. אבל למשל, הבגד עם האור והשק עם המפץ, וכל שכן הבגד עם המפץ אינם מצטרפים זה עם זה, כי הם אינם ראויים להתחבר יחד, ועם חיברם בטלה דעתו ואין זה נקרא חיבור. כך תוספות בדיבור המתחיל הבגד, וביור הדברים שעוביין של הבגד והשק קרוב להיות שווה, וכן שק ואור ואור ומפץ. לכן ניתן לצרפם, אבל בגד ואור ושק ומפץ אין עוביין קרוב להיות שווה, ולא ניתן לצרפם יחד. ואמר רבי שמעון, מה הטעם ששני מינים מצטרפים זה עם זה לשיעור תומה, ולא אין רגילות לצרפם וממילא אינם חשובים? ובייר רבי שמעון, מפני שראויים הם להתאמה יחד בתאומת מושב, כלומר שמצינו שמצרפים אותם יחד, שהרי רוכבי החמור מצרפים שני מיני בגדים יחד, ועושים מהם טלי למרדעת שעליה יושבים הרוכבים. אם יש בו טפח על טפח, הרי הוא מקבל תאומה. וכיוון שמצינו פעמים שמצרפים אותם, לכך מצרפים זה עם זה להשלים השיעור לקבל תאומה. שמרדעת של חמור, אין מקפידים לעשות טלי גם מכמה מינים. כך מסביר רש"י, ולפי זה עיקר כוונת רבי שמעון היא להוכיח שמצינו שדרך בני אדם, לפעמים לצרף שני מיני בגדים האלו, ולכן לעולם מועיל בהם צירוף לקבל תאומה. מסיימת הגמרא את הקושייה, נדקדק ונאמר, טעמה שמצטרפים מיני בגדים האלו עם אלו לקבל תאומה, משום דראוין לתמי מושב, כלומר, משום שמצינו פעמים שרגילים לצרפם יחד, וכדברי רבי שמעון, אבל אם אין ראוי לתמי מושב, לא היו מצטרפים זה עם זה להשלים לשיעור תאומה. אם כן קשה, איך אמר רבי יוסי בר חנינא, שכל המינים השנויים במשנתנו מצטרפים להשלים לשיעור הקל, הרי אין רגילים לצרפם ולתנם לפני בהמה שאין דרכה לאוכלם. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אחנה מחזיה לדוגמה. גם כאן, במשנה לגבי מיני מאכלי בהמה, יש אופן שרגילים לצרף ולחבר כמה מינים יחד. שהמוכר מיני מאכלי בהמה שונים, נותן בחלונו מעט מכל מין ומין להציגם בפני הקונים. ונוח לו שיהיו מחוברים יחד, שאם לא כן, יתפזרו על ידי הרוח מחמת שיעורם המועט. ואילו תוספות בדיבור המתחיל הועיל, מבארים את דברי הגמרא שלכן מועיל צירוף במיני מאכלי בהמה שונים, מועיל ומצינו אופן שבו שיעורם שווה לעניין הוצאה, והוא שהמצניע אותם לדוגמה, שיעור כולם כלשהו, כפי שנאמר לקמן בדף צדי עמוד ב' במשנה, ומכיוון שמצינו אופן שבו שיעורם שווה, לכן גם באופן שאין שיעורם שווה, מצטרפים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה החותמת את הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול, משנה שמצויה בדף עין וב עמוד ב'. המשנה הזו מפרטת שיעורם של מאכלי אדם לעניין חיוב הוצאתם. אומרת המשנה, מוציא אוכלין אוכלי אדם, אוכלין של אדם ויש בהם שיעור כגר או גרת, תאנה יבישה ששתמקה ונתקבצה. ורש"י כותב שכלי המחזיק 100 גרי גרות אינו מחזיק יותר מ-50 תאנים. אז המוציא אוכלים כגר או גרת חייב, ומצטרפים כל מאכלי אדם זה עם זה לשיעור כגר או גרת, מפני ששוו בשיעוריהן. ששיעור הוצאת כל מיני מאכלי אדם שווה. והוא כגר או גרת, חוץ מקליפתן של פירות וגרעין ועוקציין, זנב הפרי. והוא עץ באלמה, שאינם מצטרפים לשיעור כגר או גרת, כי אינם אוכל. והראש יוסף מצדד לומר שרק קליפות קשות כמו של אגוזים וכיוצא בהם אינם מצטרפים לשיעור גר או גרת, אבל קליפות תפוחים וכיוצא בהם הנאכלים לבני אדם מצטרפות לשיעור גר או גרת. וכן חוץ מסובן, קליפת החיטים הנושרת מחמת הכתישה, ומורסנן הפסולת הנשארת בנפה לאחר ברירת הקמח, שאינם מצטרפות להשלים שיעור כגר או גרת משום שאינן ראויות למאכל אדם. רבי יהודה אומר, כל הקליפות אינם מצטרפות להשלים שיעור כגר או גרת, חוץ מקליפי הדשין שמתבשלות עם העין שמצטרפות. ואומנם, רק אותם קליפות שדרך לבשלם עם העדשים ולאוכלן עם העדשים הן מצטרפות, אבל הקליפה החיצונה שנושרת בגורן אינה מתבשלת עם העדשים, אינה מצטרפת. זוהי המשנה שלנו, בדף עין וב עמוד ב', המשנה החותמת את הפרק השביעי במסכת שבת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום הפרק השביעי במסכת שבת, ולאחר מכן בעזרת השם ובישועתו נלך מחיל אל חיל, ונתחיל ללמוד את הפרק השמיני של מסכת שבת. אומרת הגמרא שנינו במשנה שסובין ומורסן אינם מצטרפים לשיעור כגר או גרת לעניין הוצאה. מקשה הגמרא וכי סובן ומורסנן לא מצטרפין? ואתנן שנינו במשנה במסכת חלה פרק ב' משנה ו' לעניין שיעור העיסה שחובה להפריש ממנה חלה. כל העושה עיסה מחמשת מיני דגן חייב להפריש ממנה חלה ולתנה לכהן, והשיעור האמור כאן הוא לגבי העיסה מחויבת בהפרשת חלה, שרק אם יש בשיעור זה חייבת בחלה, ופחות מזה, הרי היא פטורה. אמר שם במשנה במסכת חלה, חמשת רבעים של מידת הקו, קמח ועוד מעט יותר מחמשת רבעים חייבים בחלה. זהו שיעור העיסה שחייבים להפריש ממנה חלה, הן וסובן ומורסנן, כלומר הקמח, הסובין והמורסן מצטרפים להשלים את השיעור הזה. ואם סובין ומורסן מצטרפים לשיעור חיוב חלה, מדוע לעניין שיעור הנצרך להתחייב על הוצאה בשבת, הסובין והמורסן אינן מצטרפים עם הקמח להשלים? רק נסביר ששיעור העיסה חייבת בחלה היא זו שיש בה כשיעור עיסת המדבר, שכן פרשת חלה נאמרה לישראל בזמן שהיו במדבר, ונאמר בה ראשית הריסותיכם, ועיסת ישראל במדבר, הייתה עומר שהוא שיעור המן שירד להם כל יום, והעומר עשירית העיפה הוא, והעיפה היא חי קבין, והעשירית העיפה היא קו אחד, ושמונה עשיריות הקו, אלא שהוסיפו על המידה שטות, שישית, וכל שישה קבין נעשו חמישה קבין, והוא הנקרא מידה ירושלמית, נמצא שהעיפה היא תתבב קבין, והעשירית העיפה קו ומחצה, כמו שאמרו חכמים לאל בדף תתבב עמוד א'. לאחר מכן שוב הגדילו את המידות, והיא הנקראת מידה ציפורי, ונתמעט מספר הקבין לפי המידה החדשה, עד ששיעור העיסה חייבת בחלה היא חמשת רבעי קו, כמו שמבואר כאן. אם כן, חוזרים לשאלת הגמרא, אם קמח מצרף אליו את הסובין והמורסן להשלים את השיעור לחיוב חלה, מדוע לעניין השיעור הנצרך להתחייב על הוצאה בשבת הסובין והמורסן אינם מצטרפים עם הקמח להשלים? תרץ את הגמרא, אמר אביי, דווקא לעניין חלה מצטרפים, שכן עני אוכל פיתו בעיסה בלוסה, מעורבת. דרך העני לאכול פת מקמח שמעורב בו סובין ומורסן, ולגבי חיוב חלה נאמר, לחם הארץ. אף לחם זה שדרך העני לאוכלו בכלל זה, אבל לגבי שבת, אין חייבים אלא על דבר חשוב. ולחם המעורב בסובין ומורסן אינו נאכל לסתם בני אדם ואינו חשוב, ולכך אינו מצטרף לשיעור גר או גרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, חוץ מקליפי הדשים המתבשלות עמהן, מקשה הגמרא מדברי רבי יהודה משמע, שקליפות הדשים אין אכן מצטרפות לשיעור כגר או גרת, אבל קליפות פולין לא מצטרפות לשיעור כגר או גרת. אם כך קשה, והתניה, שנינו בברייתא, רבי יהודה אומר, כל הקליפות אינן מצטרפות להשלים שיעור כגר או גרת, חוץ מקליפי פולין והדשים. הרי שגם קליפי פולין מצטרפות, ומדוע במשנתנו נקט רבי יהודה רק הדשים ולא נקט גם פולין? תרץ את הגמרא, לא קשיא. אין סתירה בין הברייתא למשנה, הא בחדתי, בברייתא ששנינו שגם קליפות פולין מצטרפות מדובר בקטניות חדשות, ובחדשות גם קליפי פולין מצטרפות, הא בעתיקי, במשנתנו ששנינו בה, שרק קליפי הדשים מצטרפות מדובר בקטניות ישנות, ובישנות רק קליפי הדשים מצטרפות ולא קליפי פולין. מבארת הגמרא, עתיקי, מה הטעם הלא, מה הטעם שקליפי פולין ישנות אינה מצטרפות? אמר רבי אבאו, מפני שמשחירות מחמת התיישנותם, ונראים כזבובים בקערה, ולכן אין הדרך לבשל פולין ישנים מקליפותיהם, ומשום כך, אין קליפותיהם מצטרפות להשלים שיעור כגר או גרת. אדרן הלך כלל גדול, אדרן הלך כלל גדול, אדרן הלך כלל גדול, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השביעי במסכת שבת, פרק ששמו כלל גדול, פרק שמסתיים בדף ע"ו עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת שבת, פרק שתחילתו בדף ע"ו עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, פרק ששמו המוציא יין. ובפרק הזה יבוארו השיעורים החייבים על הוצאתם מרשות לרשות בשבת. המשנה שפותחת את הפרק השמיני, מבארת מהם שיעורי המשקים שחייבים על הוצאתם מרשות לרשות. אומרת המשנה, המוציא יין, הכוונה ליין חי, שאינו מעורב במים, שיעורו כדי מזיגת הכוס, כשיעור שנותנים ממנו לתוך כוס. והגמרא בסמוך תבאר באיזה כוס משערים, שכשיערב אותו במים כדי שיהיה ראוי לשתייה, תתמלא הכוס. בזמנם, היינות היו חריפים והיה צריך לערבם במים כדי שיהיו ראויים לשתייה, כאמור במסכת ברכות בדף נון עמוד ב'. והגמרא בהמשך תבאר מהו שיעור המים שצריך לערב ביין. רש"י כותב, כשיעור שנותנים יין חי לתוך כוס להוסיף עליו מים כהלכתו, והיינו, שמתחילה צריך ליתן בכוס יין חי. ובגמרא במסכת ברכות בדף נון א' עמוד א', למדנו שאחד הדברים שנאמרו בכוס שצריך להיות יין חי ואחר כך מוזגים אותו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל כדי שימזגנו, כתבו בשם רבינו תם שמה שאמרו שהכוס יהיה חי, היינו שמתחילה יהיה היין מזוג מעט. אומרת המשנה, המוציא חלב בהמה שיעורו כדי גמיה, כמה שאדם בינוני בולע בבת אחת. ואין משערים לכל אדם לפי מה שהוא ושיעורו אינו ידוע לנו, אבל הוא פחות מרביעית. ונחלקו הראשונים אם זה פחות מגר או גרת. ושיעור זה הוא דווקא בחלב בהמה, אבל חלב אישה, שיעורו מבואר בברייתא לקמן הדף ע"ז עמוד ב'. יש מפרשים ששיעור זה נאמר בין בבהמה טהורה ובין בבהמה טמאה, אבל בתלמוד הירושלמי מבואר שלא נאמר השיעור הזה אלא בחלב בהמה טהורה, שיהיה ראוי לשתייה, אבל חלב בהמה טמאה, שיעורו כדי לכחול עין אחת, כך אומר המאירי. אומרת המשנה, מוציא דבש דבורים, שהוא אחד משיבת המשקים, לעומת זאת דבש תמרים הוא בכלל שאר המשקים השנויים בסיפה של משנתנו ששיעורם ברביעית, אומר השנות אליהו. אם כן, המוציא דבש דבורים, שיעורו כדי ליתן על הקטית, על מכה שיש לסוסים ולגמלים בגבה מחמת מסעם. כמבואר במסכת בבא מציעא דף ל"ח עמוד ב', שדבש מקולקל ראוי לקטית של גמל. ועל כן נקראת חטוטרת הגמל דבשת, שרגילים למשוך שם דבש, כך אומר התוספות ריד. והוסיף רשי שרבותיו פירשו שזו מכה על גב היד או הרגל של אדם. כותב הריטב"א, דווקא דבש מקולקל ראוי להינתן על גבי מכה של בהמה, אבל דבש טוב עומד לאכילה או לרפואת אדם. אומרת המשנה, מוציא שמן שיעורו כדי לסוך בו עבר קטן. והגמרא תבהר באיזה עבר מדובר. המוציא מים מרשות לרשות בשבת, שיעורם כדי להתחייב על הוצאתם, כדי לשוף בהם את הקילור, כשיעור מים הנצרך כדי להמיס בהם את הקילור. קילור הוא כעין משחל לרפואת העיניים, וצריך להרבו במים להמיסו כדי שיהיה ראוי לשימוש. ושאר כל המשקין שאינם משמשים לרפואה, שיעורם ברביעית, רביעית הלוג. ושיעור רביעית הלוג, אומר רשי, ביצה ומחצה. אומרת המשנה, וכן כל השופכין, מים סרוכים. הגמרא תבהר למים ראויים, שיעורם ברביעית הלוג. רבי שמעון חולק ואומר, כולן כל המשקיעים וגם יין, חלב ודבש, שיעורם ברביעית הלוג. ולא נאמרו כל השיעורים הללו נזכרים במשנתנו שהם פחות מרביעית, אלא למצניהן, למי שהצניע משקיעים אלו וחזר והוציאם, שהוא חייב אפילו בפחות מרביעית. לפי שבהצנעתו גילה שמשקה זה חשוב לו אפילו בשיעור מועט, ולגביו הוצאת שיעור זה נחשבת מלאכה. רבי שמעון חולק על דברי תנא קמא בשתי הלכות. א', תנא קמא אמר במשנתנו שכל אדם חייב, אם הוציא כשיעורים המפורשים במשנה. ולדעת רבי שמעון, כל אדם אינו חייב אלא בהוצאת רביעית. ב', תנא קמא אמר לעיל בדף עין ה' עמוד ב', בפרק הקודם, שהמצניע דבר חייב על הוצאתו אפילו אם הצניע כלשהו. ולדעת רבי שמעון אינו חייב, אלא אם הצניע שיעור הראוי לשימוש. והיינו כשיעורים המפורשים במשנתנו. אבל על פחות מכן, אינו חייב אף אם הצניעו. כמבואר שם שרבי שמעון אינו סובר את מה ששנינו שם, שכל שאינו כשר להצניע, דהיינו מין שאינו עשוי לצורך אדם ואין מצניעים כמוהו, או שאין בו שיעור הראוי להצניעו והוציאו בשבת אינו חייב אלא המצניעו, לפי שרבי שמעון סובר שגם למצניעו יש שיעור. רשי חזר בו ממה שהוא פירש לאל בדף עין ה' עמוד ב' שרבי שמעון אינו חולק על רבנן בדין זה ומודה שהמצניע חייב אפילו אם יצניע כלשהו. אבל התוספות לאל בדף עין ה' עמוד ב', דיבור המתחיל ה', כתבו בשם רי, שמה שכתב רשי כאן, שרק אם יצניעו חייב, כוונתו לעשיר שאין דרכו להצניע שיעור זה, שהוא אכן אינו חייב אלא אם יצניעו. וכמו שרשי פירש לאל, ומה שכתב רשי שר כל אדם שהוציאו אינו חייב, כוונתו לאדם עשיר. וכתב בהגהות אושרי שכל השיעורים כאן נאמרו רק לעניין חיוב חטאת, אבל איסור דאורייתא יש אפילו בכל שהוא. ואילו החכם צבי כותב, שלא שייך איסור חצי שיעור אלא באיסורי אכילה ולא בשאר איסורים כמו גזיזת שיער נזיר או בתולש בשבת, או במוציא פחות מן השיעור. ואילו הפני יהושע כותב שייתכן שנחלקו בזה המוראים. לא היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת שבת בדף ע"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה ששיעור יין חי שחייבים על הוצאתו מרשות לרשות בשבת, הוא כדי מזיגת הכוס. מבארת הגמרא באיזה כוס מדובר, תנא שנה תנא בתוספתא מוציא יין שיעורו כדי מזיגת כוס יפה. מבארת הגמרא, ומה היא כוס יפה? כוס של ברכה, כוס שמברכים עליו ברכת המזון. ונקרא כוס יפה מפני שהצריכו חכמים ליפותו בכמה דברים כאמור במסכת ברכות דף נון א' עמוד א'. א', עיתור, שצריך לעטרו בתלמידים שישבו סביב המברך, או שצריך לעטרו בכוסות יין אחרים. ב', עיטוף, שהמברך צריך להתעטף בתלית או לפרוס סודר לראשו. ג', הדחה, שצריך להדיח את הכוס מבפנים. ד', שטיפה, שצריך לשטוף את הכוס מבחוץ. ה', חי, שצריך ליתן היין לכוס כשהוא חי ורק אחר כך למוסגו במים, או שצריך להביא יין חדש מהחבית לצורך כוס של ברכה. וו, מלא, שימלא הכוס. כך מפרט רשי אצלנו, ובמסכת ברכות אמרו 10 דברים נאמרו בכוס של ברכה, ובתוספת לשישה דברים שאומר פה רשי, נוסף לכך זין שצריך לתלו בשתי ידיו, חטא שצריך לתנו בימינו, תת צריך להגביאו מן הקרקע תפח, ויוד צריך ליתן עיניו בו. והאחרונים מבארים, שלכך לא מנע רשי את הדברים הללו מפני שאינם נוגעים לאיפוי הכוס, אלא לאדם המברך. מבארת הגמרא מהו שיעור כוס של ברכה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, כוס של ברכה, צריך שיהיה בו יין חי בשיעור רובע רביעית, רבע של רביעית לוג, כדי שאם זגנו, יערב בו 3 חלקים מים ויעמוד על רביעית הלוג. ואם כן, השיעור הזה של רובע רביעית הוא השיעור שחייבים על הוצאת יין חי בשבת. ונשאלת השאלה, איך אמרו כאן שדי ברביעית לכוס של ברכה? הרי במסכת פסחים בדף קופ"ז אמרו שהמקדש יוצא ידי חובתו עם טעם מלוא לוגמה, ומלוא לוגמה הוא יותר מרביעית. תרצים התוסות בדיבור המתחיל ויעמוד על רביעית, שמה שאמרו שם שיתעום מלוא לוגמה ואינו בדווקא, אלא הכוונה שאם יסלק את היין ששתה לצד אחד של פיו, יראה כמלוא לוגמיו. עוד מתרצים התוסות שדווקא בקידוש צריך מלוא לוגמיו, אבל בכוס של ברכה די ברביעית. וכוונתם, שמשום חיבוב מצווה צריך שישתה יותר משאר כוס של ברכה. ולכמן בדף עין זין עמוד א' הביא רשי דעה, שרוב הרביעית הכוונה לרביעית הלוג, וכדי שימזגנו ויעמוד על רביעית, היינו שיעמוד הלוג שלם שהוא רביעית הקו. וכתב רשי שזו טעות. הוא מוכיח, מהגמרה במסכת נזיר בדף למתחת, שרביעית האמורה כאן היא רביעית הלוג. הגמרה שם מונה 10 דברים ששיעורם ברביעית, 5 מתוכם נוהגים במשקה אדום, כלומר ביין ודם, ו5 מתוכם נוהגים במשקה לבן, כלומר בשער משקים. אחד מ5 הדברים של שער משקים שנמנו שם, הוא רביעית לעניין הוצאת שבת המוזכרת במשנתנו. ושם כל הרביעיות הן ברביעית הלוג, שהרי נמנה שם רביעית שמן של הנזיר, ששיעורו חצי משיעור השמן של קורבן תודה, ושיעור שמן של תודה, חצי לוג כמבואר במסכת מנחות בדף פ"ח. ורב המדייק ממשנתנו כרבא ברבוע, אמר רבא, הפנה נמי, תנינה, גם אנו שנינו במשנתנו ששיעור הוצאה ביין הוא רובע רביעית, שכך שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק השמיני במסכת שבת, המוציא יין חי שיעורו כדי מזיגת כוס, ותני עלה ושנינו ברייתא על משנתנו, שהוא כדי מזיגת כוס יפה, דהיינו כוס של ברכה, וקטני סיפה ושנינו בסוף משנתנו, ושאר כל המשקין הראויים לשתייה שיעורם ברביעית, ואם הוציא פחות מרביעית פטור, ועל כוחך שמה ששנינו שחייבים על הוצאת יין חי בשיעור מזיגת כוס של ברכה, הכוונה לשיעור הראוי למזוג שתיית רביעית, והיינו רוב הרביעית, שכשמוזג בו 3 חלקי מים לעשותו ראוי לשתייה, יעמוד על רביעית. והגמרא סברה שיין דינו כשאר משקים ששיעורם ברביעית, וממילא יש ללמוד ממשנתנו, שחייבים על הוצאתו בשיעור, שכשימזגנו יעמוד על רביעית, והיינו רוב הרביעית. ומוסיפים התוספות לעיל בדף עין וו עמוד ב' דיבור המתחיל אף, שהטעם שחייבים עליו בשיעור הראוי לעמוד על רביעית הוא, שמכיוון שהוא ראוי לכוס של ברכה, חשוב הוא יותר משאר משקין, שאף על פי שגם עליהם יכול להוסיף עד שיהיו בשיעור רביעית, אינו חייב עליהם בפחות מרביעית. אם כן מקשה על כך הרשש, איך הביא רב הראיה מהמשנה ששיעור כוס של ברכה הוא רביעית ממה שכל המשקים שיעורם ברביעית? הרי ייתכן שיין שהוא משקה חשוב הראוי לכוס של ברכה, חייבים עליו גם בפחות מרביעית. תרץ הרי מורביץ, שכוונת רבה להוכיח ממה ששאר המשקים שיעורם ברביעית, שרביעית הוא שיעור הראוי לשתייה, וממילא לא מסתבר שכוס של ברכה יהיה פחות מהשיעור הראוי לשתייה. מוסיפה הגמרא ואומרת ורבה לטעמי, ומה שאמר רבה שאפשר ללמוד ממשנתנו שכוס של ברכה צריך שיהיה בו רוב הרביעית יין חי, לשיטתו הוא אמר זאת. דאמר רבה, במסכת בבא בתרא בדף צדיו עמוד ב' וכן במסכת עירובין דף כ"ט עמוד ב', כל חמרה דלא דרי על חד תלת מאיה, כל יין חי שאינו נושא על כל חלק אחד ממנו 3 חלקים של מים, לאו חמרה הוא. הוא אינו יין שאינו ראוי לשתייה מרוב חוזקו. וכיוון שסובר רבה שיין צריך מזיגת 3 חלקי מים עליו, הרי ממה ששנינו במשנתנו ששיעור הוצאת שער משקין הוא ברביעית, יש ללמוד ששיעור הוצאת יין הוא רוב הרביעית, כדי שכשימזגנו יעמוד על רביעית. כלומר, אף על פי שמוכח ממשנתנו ששיעור היין לכוס של ברכה שהוא השיעור שחייבים על הוצאתו, וכדי שיעמוד על רביעית אחרי שימזגנו במים, מכל מקום עדיין אין ראיה מכך ששיעור היין החי שצריך הוא רוב הרביעית. אבל מפני שרב הסובר ששיעור מזיגת יין הוא 3 חלקי מים על חלק אחד יין, ממילא שמענו ששיעור היין החי הנצרך לכוס של ברכה הוא רוב הרביעית. ככה תוסות לאל בדף עין וו עמוד ב', דיבור המתחיל הפננה מתנינה. אבל אביי דוחה את הראיה של רבה. אמר אביי שתי תשובות בדבר. יש להשיב נגד ראייתו של רבה שתי תשובות, שתי קושיות. חדה, תשובה אחת דתנן, שנינו במשנה במסכת נידה בדף י"ט עמוד א', 5 גוונים של דם טמא יש באישה, ואחד מהם הוא דם הנראה כיין אדום המזוג במים. ומפרשת שם המשנה, והמראה המזוג הוא מראה של יין שיש בו 2 חלקי מים, וחלק אחד יין מן היין השירוני, הגדל במדינה ששמה שרון. משמע ששיעור מזיגת יין הוא 2 חלקי מים על חלק אחד יין, ולא 3 חלקי מים על חלק אחד יין. אם כן אין להוכח ממשנתנו ששיעור היין לכוס של ברכה הוא רוב הרביעית. ועוד תשובה נגד דעתו של רבה, אם אכן שיעור המוציא יין מרשות לרשות בשבת היה צריך להיות ברביעית כבשער משקין, והטעם ששיערו במזיגת הכוס הוא משום שכשימזגנו ויהיה ראוי לשתייה יהיה בו רביעית, קשה, שהרי עכשיו כשמוציאו עדיין לא נמזג ואין בו שיעור, ואיך ייתכן שמים העתידים להימזג בתוך היין נמצאים עכשיו כבר בקד? הוא הרי אינו מוציאם, ובכל זאת הם מצטרפים להשלים את היין לרביעית לחייבו על הוצאת היין, אלא על כוח החתם שחייבים על הוצאת יין בשיעור מזיגת הכוס הוא, משום שזהו שיעורו, ואף אם לא יהיה בו רביעית לאחר המזיגה. ונסביר עוד פעם את קושייתו השנייה של אביי, כיוון שדברי רבא שמזיגת יין היא דווקא שלושה חלקי מים על חלק אחד של יין, מדוע סתמה המשנה ואמרה ששיעור הוצאת יין הוא כדי מזיגת הכוס, וכי מים בקד ומצטרפין? ואין כוונתו של אביי להקשות שיהיה פטור, אלא כוונתו להקשות שהמשנה הייתה צריכה לחדש את החידוש הגדול הזה ששיעורו הוא רוב הרביעית, ויוצא לפי הסברו של רשי, שאביי סובר ששיעור כוס של ברכה אינו רביעית. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל ועוד שהטעם שחייבים על יין בפחות מרביעית הוא משום שחשוב הוא ורגילים להצניעו לכוס של ברכה. ואף על פי שאינו ראוי לכוס של ברכה בלא מים, מכל מקום חייבים על הוצאתו. וכשם שחייבים על הוצאת מים משום שמצניעים אותם כדי לשוף בהם את הקילור, אף על פי שאינם ראויים בלא קילור, כך גם פה ביין. וכותבים התוספות לפי הפירוש הזה שהבאי לא חלק על כך שהשיעור במשנה הוא רוב הרביעית יין חי, אלא חלק על מה שיצריך רבה שיהיה בכוס של הברכה לאחר המזיגה רביעית. אחרי שתי הקושיות הללו של אביי, מיישיב רבא אמר לרבא לאביי, הדקה אמרת מה שאמרת להקשות עליי ממה ששנינו במסכת נידה, שיין מזוג הוא שני חלקי מים ואחד של יין מן היין השירוני, יש לי להשיב שיין השירוני לחוד דרפי. יין השירוני לבדו נמזג בשני חלקי מים משום שהוא רך, כלומר שאינו חריף כל כך, אבל בשאר היינות מוזגים שלושה חלקי מים על חלק אחד של יין. אינמי, באופן נוסף יש לדחות את הקושייה הזו, הטה משום חזותה, שם במסכת נידה שנה תנה את השיעור הזה, משום שרצה לבאר מהו מראה מזוג לעניין מראות דמים הטמאים, שאם מוזג יותר מים, יהיה הדם הדומה לו טהור. אבל כשמטרת מזיגת היין היא לטעמה כדי להטעים אותו, בית פי צריך למזוג יותר מים, והיינו שלושה חלקי מים על חלק אחד של יין. ולפי זה אין חילוק בין יין השירוני לבין שאר היינות. ודכאמר, תומר רבה לאביי מה ש... אמרת להקשות עליי איך אפשר שיהיו המים שבקד ומצטרפין? דהיינו, המים נמצאים בכלל בכלי אחר מהיין, ובכל זאת מצטרפים אל היין להשלים לשיעור שחייבים על הוצאתו? יש לי להשיב שלעניין לחייב משום הוצאה בשבת, מידד חשיב בעינן, צריך שיהיה דבר חשוב. והנמי החשיב, ורוב הרביעית גם הוא שיעור חשוב, מפני שראוי למוזגו במים עד שיעמוד על רביעית ויהיה ראוי לכוס של ברכה. ולכן חייב על שיעור זה, אף שלא הוציא יחד עם היין את המים. זאת אומרת שלמרות שהוציא את היין לבדו מרשות לרשות בשבת, בלי המים שמזוגים לאחר מכן יחד עם היין, הוא חייב על הוצאתו בשבת. דנה הגמרא בשיעור החייב בהוצאה ביין קרוש, תנה שנינו בתוספת הברייתא, יבש, דהיינו יין קרוש שיעורו לעניין חיוב הוצאה בחזית, משום שרביעית יין שנקרא שיש בו כזית, והשיעור שחייבים בהוצאת יין קרוש הוא רביעית כשאר המשקים. דברי רבי נתן, ואף שסתם יין שיעורו רוב הרביעית, כיוון שראוי למוזגו במים עד שיעמוד על רביעית, בכל זאת ביין קרוש אינו חייב אלא ברביעית, מפני שיין קרוש אינו ראוי למזיגה. אמר רבי יוסף, רבי נתן ורבי יוסי ברב יהודה אמרו דבר אחד, והוא שרביעית דבר לח שנקרא שיש בו כזי. רבי נתן, הדה אמרן. רבי נתן, מה שאמרנו עכשיו, שיין קרוש שיעורו לעניין הוצאה בשבת בחזית, משום שרביעית יין לח שנקרש, יש בו שיעור כזית. ורבי יוסי ברב יהודה, דתניה, שנינו בברייתא, במסכת מנחות בדף קוף דלת עמוד א', וכן במסכת עדויות, רבי יהודה אומר שישה דברים אלו, הם מכולי בית שמי ומחומרי בית הלל, מהלכות שמקלים בהם בית שמי, ומהלכות שבהם מחמירים בית הלל. ויש הלכות נוספות שבהם בית שמי מקילים ובית הלל מחמירים, אלא שכשנכנסו לכרם ביבנה שהיו יושבים שורות שורות של חכמים ככרם זה הנטוע שורות שורות של כפנים, כל אחד העיד מה שבידו. והעיד רב יהודה על שש ההלכות הללו. ואחד מהם הוא דם נבילה. נבילה היינו בהמה או חיה שמתו שלא על ידי שחיטה כשירה. שבית שמי מתהרין, כלומר שאינו בכלל בשר הנבילה שהוא אב התומה, אבל הוא ראשון לטומאה כשאר משקים שנגעו בנבילה ומטמא אוכלין ומשקין, ובית הלל מטמין אותו כבשר הנבילה. ואמר רבי יוסי ברב יהודה, אף כשתימו בית הלל דם נבילה לא תימו אלא בדם שיש בו רביעית, הואיל ויכולו לקרוש ולעמוד על כזית. שהוא השיעור שבשר נבילה מטמא בו. הנה מבואר בדבריו של רבי יוסי ברב יהודה, שרביעית דבר לך שנקרש, יש בו כזית. חלקי הדם מעורבים במים, וכשהוא נקרש, נפרדים חלקי המים ממנו ונשאר מרביעית דם לח, כזית דם קרוש. ולכן כשהוא לח צריך רביעית מפני שרק כזית ממנו הוא דם והשאר הם מים. וצריך לומר שגם חלקי היין מעורבים במים, וכשהיין נקרש, נפרדים ממנו חלקי המים. ולכן מדמה הגמרא יין שנקרש לדם שנקרש, וייתכן שזה כך גם בכל המשקים. דוחה אביי את מה שאמר רב יוסף, שרבי נתן ורבי יוסי ברבי יהודה אמרו דבר אחד. אמר אביי, דילמה לאי, שמה אין זה נכון, משום שעד כאן לא כאמר רבי נתן האחה, דבאי רביעית, עד כאן לא אמר רבי נתן פה, שצריך רביעית, שכדי שיהיה שיעור כזית ביין הקרוש, צריך שיהיה בו רביעית כשאינו קרוש, אלא ביין דקליש. יין הוא קלוש, הוא לא סמיך, הוא מדולל, וכשהוא נקרש מצטמק לשיעור קטן, אבל בדם דסמיך, דם שהוא סמיך, שהוא עב, וכשהוא מתייבש אינו מצטמק לשיעור קטן כל כך, אז אפשר שכדי שיהיה כזית דם קרוש, לא באי רביעית, לא צריך שיהיה מתחילה רביעית דם לך, ולדבריו מתמד דם נבילה בפחות מרביעית, ולא כרבי יוסי ברבי יהודה הסובר שגם בדם לך צריך רביעית כדי שיהיה כזית כשיקרש. הנה, מי אומר הבאי, אפשר לדחות באופן נוסף. עד כאן לא כאמר רבי יוסי ברבי יהודה התם. שם, דקזית, שבכדי שיהיה כזית כשיקרש סגילי ברביעית, די לו, שכשהוא לך יש בו שיעור רביעית, אלא בדם דסמיך, דווקא לגבי דם שהוא סמיך. אבל ביין דקליש, יין שהוא מדולל יותר, קלוש יותר ואינו אב, אפשר שכדי שיהיה כזית יין כשנקרש, אבל יותר מרביעית, צריך שיהיה בו יותר מרביעית יין כשהוא עדיין לך. וכי מה פיק? פחות מכזית להייב, וכאשר הוא מוציא בשבת מרשות לרשות גם פחות מכזית יין קרוש, התחייב על הוצאתו, משום שמרביעית כשהוא לך, נעשה פחות מכזית כשנקרש. ולא כשיטת רב נתן הסובר, שהמוציא יין קרוש חייב רק עם שיעורו בכזית. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני במסכת שבת, לאל בדף עין וו עמוד ב', המוציא חלב שיעורו כדי גמיה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם הגרסה במשנתנו כדי גמיה, עם א', זאת אומרת, כותבים את המילה גמיה, ג' מ' י' א' ה', או כדי גמיה, ג' מ' י' ע' ה'. בשיבה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, כתוב בספר בראשית פרק חב ד' פסוק י' ז', הגמיעיני נע מעט מים מקדך, והמילה הגמיעיני היא עם א', מוכרח שיש לגרוס גמיה באלף. מסתפקת הגמרא לגבי שלושה מקומות נוספים, האם הגרסה היא באלף או בעין, היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. איך יש לגרוס במה ששנינו לאל בדף עין וו עמוד ב' שאין לצרף את הגרעינים לשיעור האוכלין שחייבים על הוצאתם? האם גרעינין עם א' או גרעינין עם עין? משיבה הגמרא אמר רבא ברולה, כתוב בעניין הפודס די אחוזה מן ההקדש, ספר ויקרא פרק זך פסוק חי, ונגרע מערכך. יש לגרע מדמי הפדיון את מספר השנים שעברו מהיובל. הנה מוכח שיש לגרוס גרעינין בעין. מה הכוונה לגרע מדמי הפדיון את מספר השנים שעברו מהיובל? מי שמקדיש שדה אחוזה, דהיינו שדה שבא לאדם בירושה מאבותיו, בזמן שהיובל נוהג ובא לפדותה, מודדים ומעריכים אותה לפי הערך הקצוב בתורה, דהיינו בית זרע חומר סעורים. מה פירוש בית זרע חומר סעורים? מקום הראוי לזרוע בו קור סעורים. כל יחידת קרקע כזו, 50 שקל כסף, ונמצא שערך כל שנה עולה לשקל וחלק אחד מ-49 בשקל. ואם בא לפדותה לאחר שכבר עברו כמה שנים מהיובל, נותן לה הקדש לכל בית זרע חומר סעורים, כמספר השנים שנשארו עד היובל, שמגעים ומנקים כל הערך של השנים שעברו מהיובל, שעבר, עד שעת הפדיון. ונותן עבור כל שנה מעת הפדיון עד ליובל הבא שקל ועוד אחד חלקי 49 בשקל. היבא אלו עוד הסתפקו בני הישיבה בעניין מה שנאמר בעבודת יום הכיפורים בספר ויקרא פרק ט' ז' פסוק י' ב', ולקח מלוא המחתה גחלי אש, ושנינו בברייתא במסכת פסחים בדף עין ה', אילו היה נאמר הגחלי הייתי אומר שיביא גחלים עוממות, כלומר כבויות. לכך נאמר אש כדי ללמד שצריך להביא גחלים לוחשות, כלומר בוערות, והסתפקו האם הגרסה בברייתא היא עוממות באלף או עוממות בעין. משיבה הגמרא אמר רב יצחק ברב דימי, כתוב בעניין מלכות אשור בספר יחזקאל פרק למד א' פסוק ח', הארזים לא עממו בגן אלוקים. הארזים שבכל העולם, כל העולם נקרא גן אלוקים, אינם מחשיכים מראו, שאין אחד מהם שהוא נהם ממנו. כלומר, שלא היה בעולם מלך אדיר ותקיף כמלך אשור. ומוכרח שיש לגרוס עוממות בעין. היבא אלו, עוד הסתפקו בני הישיבה, איך הייתה הגרסה במה ששנינו לקמן בדף קופנו נא' עמוד ב'. אין מאמצין, אין סוגרים את עיני המת בשבת, כי המת מוקצה בשבת ואסור להזיז בו עבר. האם מאמצין באלף תנן, או מאמצין בעין? משיבה הגמרא אמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כתוב בספר ישעיה פרק ל"ג פסוק ט"ו, ועוצם עיניו מראות ברע, מוכח שיש לגרוס מאמצין בעין. ואף על פי שכאן המם קודם לעוד צעדי, אין בכך כלום. וכמו שמצינו שהכבס נקרא כסב, וסמלה נקראת סלמה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין שיעור הוצאה של דברים נוספים, תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא המוציא חלף של בהמה טהורה שיעורו כדי גמיה, כמה שאדם בינוני בולע בבת אחת. המוציא חלב של אישה, וכן המוציא לובן חלבון של ביצה, שיעורם כדי ליתן במשיפה של קילור, כשיעור שנותנים לתוך הקילור כדי להמיסו. וקילור הוא כאין משחה לרפואת העיניים, יש היו מערבים אותו במים ויש היו מערבים אותו בחלב אישה, ופעמים שהיו מערבים אותו בלובן של ביצה כדי להמיסו שיהיה ראוי לשימוש. המוציא קילור שיעורו כדי לשוף במים, כדי להמיסו במים ולתנו על שתי העיניים. באי רבשי הסתפק רבשי בעניין שיעור הקילור. האם השיעור שחייבים בהוצאת קילור הוא כדי שיפה, כמה שצריך כדי למשוך את העיניים, או כדי אחיזה ושיפה, כמה שצריך כדי ליתן באצבע ולמרוח בעיניים שנשאר מעט דבוק באצבעותיו. נשארת הגמרא בתיקו. תעמוד השאלה הזו בספק היא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי. יתרץ קושיות ויבאיות כשיבוא במהרה בימינו לבשר על הגאולה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף עין וב במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למסקנה, מה הדין אם הוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל? שאלה שנייה, מה הדין המוציא עצה כמלוא פי פרה לפרה ומדוע? שאלה שלישית, מתי שיעורי המשנה אינם מצטרפים זה עם זה ומתי כן מצטרפים? שאלה רביעית, כמה שיעור הוצאה למאכל לאדם והאם הקליפה והגרעינים מצטרפים? שאלה חמישית, במשנה מבואר ששיעור הוצאת חלב כשיעור גמיה, ואילו בפרק המצניע מבואר שהחולף שיעורו כגרוגרת, אז איך מתיישבים הדברים? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה על דף ע"ו, כמה שיעור הוצאת יין? אלה הם השאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו היום הזה בדף ע"ו. הדף החותם את הפרק השביעי של מסכת שבת, ומתחיל גם את הפרק השמיני, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. המוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים אינו חייב עד שיוצאים ממנו שיעור המועיל כלום. תבן תבואה כמלוא פי פרה, תבן קטניות כמלוא פי גמל. אם הוציא תבן קטניות לאכילו לפרה כמלוא פי פרה שאכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה. אמיר כמלוא פי תלה, הסבים כמלוא פי יגדי. עלי שום ועלי בצלים הם היו לכים כגירוגרת מפני שהם אוכלי אדם. ויבאישים כמלוא פי יגדי. אין מצטרפים זה עם זה לחמור שבהן, אבל מצטרפים לקל שבהן. כיצד? הוציא תבן ותבואה וקטנית אם יש בשניהם כמלוא פי פרה פטור, כמלוא פי גמל חייב. וכן כל כיוצא בזה לעניין השבת. אילו הן שיעורי ההוצאה, מוציא אוכלי אדם, אוכלים של אדם, כגרוגרת ומצטרפים זה עם זה. והוא שיהיה כגרוגרת מן האוכל עצמו חוץ מן הקליפין והגרעינין והאוקצין והסורבין והמורסן. כמה הוא שיעור העיסה שחייבת בחלה? מלוא העומר קמח, בין מאחד מחמשת המינים, בין מחמשתן מצטרפים לשיעור. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. היום הזה אנחנו לומדים שתי משניות מתוך מסכת קריטות, משניות ג' וד'. לאחר שהמשנה דנה בחטאות הבאות לחפר על חייבי קריטות שוגגים, פותחת המשנה, משנה ג' במסכת קריטות, בדיון בחטאות שאינן באות על חטא כלל. הדוגמה הראשונה בסוג זה של חטאות הנידון במשנה היא חטאת העוף שמקריבה יולדת. משנתנו דנה בנשים שהפילו נפלים ומבארת את דינן לעניין קורבן יולדת. אישה שילדה אסורה לאכול בקודשים ולהיכנס למקדש עד לאחר 40 יום ללידת זכר ו-80 ימים ללידת נקבה. לאחר תארתה מביאה יולדת כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת, ואם היא ענייה ואין ידה משגת להביא בהמה, היא מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. העולה מוקטרת כולה על המזבח ובשר החטאת נאכל לכהנים. והמשנה שלפנינו דנה במיני נפלים ומבארת אילו מהם נחשבים כבלת כדי לחייב את המפלת בקורבן יולדת. אומרת משנה ג' במסכת קריטות, בפרק הראשון. יש נשים המביאות קורבן יולדת לאחר שהפילו וקורבן החטאת שלהם נאכל, משום שהנפל שלהם נחשב ולד, והרי הם כשאר יולדות שקורבן החטאת שלהם נאכל. ויש מביאות קורבן לאחר שהפילו וקורבן החטאת שלהם אינו נאכל, משום שיש ספק האם הנפל שלהם נחשב ולד, ומאחר שאין החטאת באה אלא מספק, הרי אסורה באכילה. ויש אינה מביאות קורבן כלל, לפי שברור הדבר שאין הנפל שלהם נחשב ולד, והרי הם פטורות מקורבן לידה. אילו המביאות קורבן לאחר שהפילו וקורבן החטאת נאכל לפי שהנפל שלהם נחשב ודאי ולד. המפלת כמין בהמה חיה ואוף, אישה שהפילה ולד הדומה לבהמה או לחיה או לאוף. אילו הם דברי רבי מאיר הסובר שנפל כזה יש לו תורת ולד. וטעמו של רבי מאיר נאמרה יצירה בבריאת חיה ואוף כדרך שנאמרה לגבי אדם. והחכמים אומרים אין הנפל נחשב ולד להביא על לידתו קורבן עד שיהיה בו מצורת האדם. חכמים לא דורשים את הגזירה השווה של רבי מאיר, לכן לדעתם אין נחשב ולד אלא נפל שעיקר צורת פניו דומה לשל אדם ולא נפל הדומה לבעלי חיים. המפלת סנדל חתיכת בשר שצורתה דומה לסנדל. סנדל הוא נפל שנתמעך במעי אמו ונעשה כחתיכת בשר ללא צורת האיברים ונקרא סנדל לפי שהוא דומה בצורתו לסנדל. יש מפרשים שהוא סנוי ודל מפני שנתקלקל ולכן קרוי סנדל. אז המפלת סנדל או המפלת שיליה אף שלא נמצא בתוכה ולד, ושיליה זה השק העוטף את הוולד במעי אמו ואינו הוולד בעצמו, ושפיר מרוקם הוא המפלת אור של ולד שכבר נתרקמה בתוכו צורה של ולד. בתחילת יצירתו נראה עובר כעין שפרופרת של אור ותוכה דם, או ליחות וחתיכות בשר ללא צורה. בשלב זה נקרא עובר שפיר שאינו מרוקם ועדיין אינו נחשב ולד, אבל כשהעובר מתפתח יותר ונעשה שפיר מרוקם, דהיינו שאיבריו נרקמים וממלאים את חלל השפיר, אף על פי שאין לו עדיין חיתוך ידיים ורגליים, הוא נחשב לוולד. והמפלת ולד היוצא מחותך שהמילדת לא יכלה להוציאו שלם וחתכתו, והוציאתו איברים איברים, כל אילו מביאות קורבן ונאכל לפי שהנפל שלהם נחשב ודאי ולד. וכן שפחה כנענית של ישראל שהפילה מביאה קורבן וקורבן החטאת שלה נאכל, על ידי הכהנים הזכרים, שכן שפחה כנענית חייבת בכל המצוות הנוהגות בבת ישראל ובכללן דיני היולדת. מסכת כריתות, פרק א' משנה ד', ואילו מביאות קורבנות יולדת וקורבנן אינו נאכל לפי שיש ספק אם הן חייבות בקורבן. כאמור, כשיש לאישה ספק אם נתחייבה בקורבן יולדת או לא, יכולה היא להביא את עולתה ולהתנות כך. אם העובר שהפלתי נחשב ולד, הרי היא מביאה עולה זו לחובתי, ואם לאו, הרי היא עולת נדבה. אבל אי אפשר להתנות כך לגבי חטאת, משום שחטאת לעולם אינה באה נדבה. אבל חטאת העוף יכולה להביא מספק גם בלי תנאי, ואף על פי שייתכן שלא נתחייבה בקורבן כלל, ונמצא שמביאה חולין לעזרה מכל מקום, מאחר שאין מקטירים את עברי העוף על הגבי המזבח, אלא רק זורקים את דמו על גביו, ואת השאר אוכלים הכהנים, לא אכפת לנו אם יזרק דמו מספק. אם כן, אילו מביאים קורבנות יולדת וקורבנן אינו נאכל לפי שיש ספק אם הם חייבות בקורבן. המפלת ואין ידוע מה היא פילה. היינו שיש ספק אם היא פילה נפל שמחייב אותה בקורבן או שהיא פילה נפל שאינו מחייב אותה בקורבן. וכן, שתי נשים שהפילו, אחת מהן הפילה נפל ממין פטור ואחת מהן ממין חובה, ואין ידוע איזה נפל הפילה כל אחת מהן. וגם כאן את קורבן העולה תביא כל אחת מהנשים ותתנה שאם לא נתחייבה בו יהיה עולת נדבה. אבל את קורבן החטאת שהן מביאות בשרה אינו נאכל לכהנים. אמר רבי יוסי, מתי הדין כך שמביאות חטאות שאינן נאכלות בזמן שהלכו שתי נשים אלו לאחר שנתנו את קורבנותיהם לכהן, זו למזרח וזו למערב. אבל אם היו שתיהן עומדות שם כאחת, שתיהן מביאות קורבן חטאת אחד, ומתנות עליו שיעלה לחובת האישה שחייבת להביא קורבן והקורבן נאכל. רבי יוסי מלמד שרק שכל אחת הביאה את קורבנה לכהן כדי שיקריבנו והלכה כל אחת לדרכה, אז הן מביאות שתי חטאות שאינן נאכלות. לפי שאינן עומדות זו אצל זו, ואינן יכולות להביא חטאת אחת משותפת. אבל אם שתיהן נמצאות יחד, הן מביאות חטאת אחת ומתנות כך. אם אני החייבת הרי החטאת שלי, ואת תמחלי לי על חלקך בעוף. ואם את החייבת הרי היא שלך, ואני אמחול לך על חלקי בעוף. לאחר שיתנו כך, החטאת נאכלת לכהנים, שהרי היא באה עבור זו, שבוודאי חייבת קורבן. כאמור, דברי רבי יוסי מתייחסים רק לקורבן החטאת. אבל קורבן העולה, אין שתי אנשים מביאות בשותפות. והטעם בזה, כי אפשר להם להביא את עולתן בתורת ודאי. גם כשכל אחת מביאה לעצמה, והיא מתנה שאם היא לא התחייבה בה, היא תהיה לעולת נדבה. אלו הם שתי המשניות שלנו להיום, במסגרת המשנה היומית, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, זך באייר, כ"ז באייר תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ע"ו, במסכת שבת, הדף החותם את הפרק השביעי והדף הפותח, בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני של מסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי. כוח באייר תש"פ, ערב שבת קודש פרשת במדבר, ערב שבת מברכין את ראש חודש סיוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה, לססון ולשמחה. ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים עין זין ועין חט במסכת שבת. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לאורה איתך, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.